אנחנו לעבר זמן של שיח, זה הזמנה, מי שרוצה לעשות לו יותר נוח עכשיו, לעלות לספסלים, למצוא איזה פיסת קיר, יש פה חמה שיאפשר לנו התרווחות, להקשיב, בלי המאמץ שאנחנו מתאמצים פה לא מעט, בשאר ככה עם. למצוא מקומות, יש. וגם, כזה את ההזמנה להתקרב, אבל להתקרב זה גם בלי קירות. אבל אתם שם מאחורה שומעים אותי? כן. פשוט אני לא רואה לרחוק, אז אתם כאלה צלליות. אז קודם כל אני רוצה לומר שהמפגשים בקבוצות, עם מי שפגשתי וגם לשמוע מאודליה על המפגשים שלה, מילאו אותי בהשראה. אפשר היה ממש לשמוע שאתם כאן, מתנסים, מתנסות, פוגשים ופוגשות קשיים בדרך, ועם סקרנות ועניין ורצון, ואולי כבר חוויתם את התחושה הזו. בעיניי התרגול הזה הוא דורש אומץ. אז אני חושבת שכולנו פה היינו אמיצים ואמיצות גם היום. יש לי מורה, הייתה מורה שהגיעה הרבה לארץ כבר פחות, בשם שיילה קאטמן, והיא פעם סיפרה שהזמינו אותה להרצות על מדיטציה בכנס גדול של גוגל, היא אמריקאית. ככה היה איזה כנס מיינדפולנס לעובדים, ויום אחד היה לה הרצאה והעולם היה מלא, וניגשו אליה אחרי זה, אמרו מעניין, מעורר השראה, ולמחרת היה לה משבצת תרגול, והגיעו הרבה הרבה פחות אנשים לתרגל. כן, אז הנה אנחנו פה במשבצת תרגול רחבה כזו. וגם ככה הסתכלתי על הקצב שקצת העת, על איך שנכנסתם לאולם, על כל ההתרחשות פה, וחשבתי על הפארק של אודליה מאתמול, זוכרים? יכול להיות שאתמול שאודליה הציעה לדמיין את עצמנו בפארק, הרגשנו שאנחנו האנשים האלה שלא רואים כלום בפארק, והיום אולי נרגיש שקצת הרמנו את המבט, ואנחנו רואים גם את העצים, ואולי עוד אנשים שהולכים לפארק, ואולי לרגע משהו פותח לנו את הלב, ואם ככה מישהו היה מסתכל על הפארק שלנו, היה אומר, וואי, הפארק הזה העט קצת, הולכים יותר לאט בשבילים שלו. אז זה נהדר בעיניי. ולגבי השיחה בערב, אני רוצה להציע לכם הקשבה, כזאת הקשבה, אני אוהבת שיח, אני אוהבת דיאלוג, ובכל זאת אנחנו פה פחות בשיח ויותר אני מדברת ואתם מקשיבים, למרות שאולי אני אשאל אתכם שאלות תוך כדי, אבל זאת יכולה להיות, זה יכול להיות שיח בתוככם, עם מה שאני אומרת. יכולים להתווכח איתי וכזה, להסכים איתי ולחלוק, כזה, לתת לדברים לגעת בנו ובחוויות שלנו. ובאמת הדרמה, הדמה, הדרך שהבודה הציע, מציעה לנו נקודות מבט על איך להסתכל על החוויה שלנו, איך להבין את מה שקורה בצורה משחררת, מה כדאי לטפח, אז על זה קצת נדבר היום. כשככה התארגנתי לריטריט, פגשתי במדף, הבאתי כל מיני ספרים, אנחנו כנראה לא נקרא את כל הציטוטים שאספתי, אבל פגשתי ספרון שלא הבאתי, שקיבלתי מתנה מחבר בתחילת הדרך בהודו, על גדות הגנגה בוורנאסי, ספרון של מורה בשם קרישנה מורטי, שאולי חלקכם שמעתם את השם, ומי שלא, אני מציעה להכיר, מורה הודי מעניין. ולספרון, היה לו הרבה ספרים, אבל לספרון הקטן הזה קראו החופש מהנודע, Freedom from the Known, זה היה ספר באנגלית. אני זוכרת שהשם העסיק אותי כזה, מה זה אומר? מה זה אומר החופש מהנודע? ואז גם אחד הדברים שמאוד אהבתי בספר, ונשארו איתי, זה שכל פרק הוא אמר, עכשיו הוא הציע איזה שאלה, פרק על חופש, פרק על פחד, שאל איזה שאלה, אמר, עכשיו תניחו את הספר, תחשבו על זה. היה לי חדש ככה, אוקיי, מה אני מבינה על מה זה חופש, מה אני מבינה על מה זה פחד. זה אחד הדברים שהתרגול מזמין אותנו ככה לחשוב ולחקור וללכת בדרך בצורה חווייתית ומתנסה. אז אני רוצה שרגע ככה נשאל את עצמנו, אם הדרך הזו מכוונת לחופש, כן, והבודה אמר פעמים רבות כנראה, כי זה כתוב הרבה בטקסטים, שהדרך הזו מכוונת לחופש, ואחר כך הוא מצביע ועל זה נדבר, על חופש ממה ואיך הולכים לעבר החופש הזה, אבל קחו לכם רגע להרהר. נכון, לכולנו זה נשמע טוב חופש, אבל אם היינו אומרים לאנשים שבאנו לכזה מקום בשביל חופש, אולי היו אנשים שחושבים שזה מאוד מוזר, למה אנחנו לא בתאילנד ואנחנו פה בשביל חופש. אז בואו קחו לכם רגע להרהר, איזה מין חופש מההתנסות שלכם היום, אתמול, איזה מין חופש התרגול הזה מציע לנו. מה זה הנודע הזה? יש את ההצעה של קרישנמורטי, חופש מהנודע. וגם אני אשמח לשמוע אם עולה איזה תשובות ומוכנים להגיד בכל. חופש ממה, איזה חופש זה. לא חייב להיות תשובה נכונה, רק מחשבה. מתוך מה שחווינו כאן, מה הרגיש כמו טעם אולי קטן של חופש. חופש מהטלפון, כן, או במילים אחרות חופש מהסחות דעת, מתשוקות, מההרגלים, ממילים, מהגדרות. תראו, כמעט כל התשובות או כל התשובות שאמרתם, אם הייתי ככה נשארת איתכם, אז הייתי אומרת וחופש מהטלפון, ממה הוא משחרר, חופש ממילים, מה הוא מאפשר, כן, אפשר ללכת עם זה עוד, מה קורה כשיש לנו חופש מהגדרות. כן, אבל באמת כל התשובות נפלאות. יש עוד? השתוקקות ואי השתוקקות. שומעים? המגבלות שאנחנו שמים על עצמם? אז באמת הבודה מגדיר את הדרך הזאת מלמד על שחרור, כן, שחרור מאי נחת, שחרור מסבל, כאלה מילים גדולות כאלה. אבל אם אנחנו רגע מורידים את המילים האלה לכל מה שאמרתם כאן, כן, חופש מההרגלים של ביקורתיות עצמית, נכון, זה משהו שהרבה מאיתנו היינו רוצים, חופש מהניסיון של המיינד שלנו, אני גם אומרת דברים שעלו מכם, לסדר ולהבין ולנתח ולארגן את החיים קדימה לאיזה תוכנית סדורה מראש. המיינד שלנו מתרוצץ פה, נכון? מתרוצץ הרבה, עושה סדר, מנתח, מסתובב בלופים, נכון? דיברתם על הלופים. מסתובב באזורים של אשמה, של מה יכול להיות אחרת, של מה אני רוצה שיהיה, של אם אני אתכנן ואתכנן ואתכנן, אז אולי דברים יהיו בדיוק כמו התוכנית, למרות שאנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי. אז הרבה פעמים ברור לנו שהחוסר שקט הפנימי הזה, המרדף, של המיינד, להבין ולנתח ולסדר ולבדוק את כל התרחישים האפשריים, מכירים את זה בתקופה הזו, אם יהיה ככה ואם יהיה ככה, אם זה ככה, ולמפות, לא מוביל לשקט. ואני חושבת שכולנו יכולים ככה להסכים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא כל כך יודעים, אז מה כן? יש סיפור בעיניי מעולה על מול הנסרדין, שהוא כזה ההר שלה, הסופי, והוא עומד בפינת הרחוב, יש הרמה גדולה של, בסיפור זה שחת, הרמה גדולה של משהו, והוא מפשפש בהרמה ומפשפש ומפשפש, ומישהו עובר ואומר לו כזה מולה, מה אתה מחפש? הוא אומר, אני מחפש את המפתח של הבית. אבל אתה יודע שכאן איבדת אותו? הוא אומר, לא, אני אפילו די בטוח שלא כאן איבדתי אותו. והיא שואל אותו, אז למה אתה מחפש אותו פה? הוא אומר, כי כאן יש פנס רחוב. כן, אז אנחנו מחפשים איפה שאנחנו רגילים, איפה ש... והרבה פעמים לחפש החיפוש הזה של לעשות לנו יותר נוח, הולך לעוד ממה לא בסדר, ומה אפשר לתקן, ומה אפשר לעשות אחרת. כן, אז המיינד שלנו מתרוצץ ומתרוצץ באיזה ניסיון לעשות לנו שקט. כן, ולהתרוצצות הזאת של המיינד, אנחנו יכולים להסתכל על זה, ככה לפי הטיצ'ינג היפה של הבודה, כהתנועה של התודעה שמביאה הרבה מאוד סבל. כן, ההתרוצצות הזאת היא בדיוק התנועה שהזכרתם, של לרצות נורא בכל מחיר, שמה שלא נעים לי ילך, שמה שלא נוח לי ייפסק, ושמה שנעים לי יישאר. כן, התנועה שהבודה דיבר עליה כהאחזות, כהצמדות, כלהחזיק חזק. והבודה בתבונתו הרבה אמר לנו, אם אנחנו רוצים חופש, אז בואו נחפש אותו איפה שהמפתחות. והמפתחות הם בהתבוננות על איפה שנוצרת ההתווכחות, איפה שההיחזות וההצמדות קורית, וזה פה, בתוכנו. כן, באותו טיצ'ינג ראשון שהבודה נתן, שחלקכם מכירים, שנקרא ארבע אמיתות הנאצלות, שהוא ככה פרס את הדרך בצורה מאוד פשוטה ויפה ופרקטית, הוא אומר ככה, האמת הראשונה שכדאי לכולנו להכיר בה, זה שיש אי נחת בחיים. אני יכולה להגיד לכם שכשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, כאילו, לא הבנתי מה הקטע. כאילו, למה זה חשוב, הלימוד הזה? כן, אבל הוא מאוד חשוב הלימוד הזה, כי הוא אומר, ככה זה. לא משנה כזה כמה נתווכח עם זה, כדאי להכיר בזה שאם אנחנו חיים פה בגוף, נפגוש משהו במנעד בין סבל לקושי, ופשוט אי נחת קיומית שתיארתם, כן, המיינד הזה שמזמזם ומזמזם ערוצי הרדיו הפתוחים. יש אי נחת בחיים. נהיה חולים, נאבד אנשים, יקרו דברים שאנחנו לא בוחרים בהם, הם מאוד לא נעימים לנו, יש, זה קורה בחיים. ואז הבודה אומר, אבל בואו נחפש את המפתחות לחופש, לא איפה שאנחנו לא יכולים לשנות את זה, אלא באזורים שבהם יש לנו השפעה על ההיווצרות של אי הנחת. כן, והוא עושה איזושהי הפרדה בין כאב, כן, איזה רגע ראשון של חוויה לא נעימה. כן, שמתי לב למשהו לא נעים, הופיע מחשבה לא נעימה. למה שאנחנו עושים נוכח המפגש עם הקושי. ובעצם התרגול מזמין אותנו יותר ויותר לראות בבהירות את התנועה הזו. אנחנו מטפחים כאן את איכות תשומת הלב, כדי שנוכל לראות בבהירות. כל הרגעים של החזרה לנשימה של האיסוף, זה כדי שנתחיל ללמוד מה התודעה שלנו עושה. שעושה עוד מתח ועוד קושי ועוד כאב, ואיפה אפשר לעשות אחרת? כי יש אפשרות, וראיתם פה וסיפרתם כזה נורא יפה בקבוצות, על כל מיני תובנות כאלה, שפתאום עשיתם משהו אחרת, ונהיה קצת יותר שקט בפנים. אז בהירות התודעה מאפשרת לנו לבחור חדש, שונה, את החופש הזה מהידוע, מההרגלים המוכרים. אז אני אקריא לכם קטע קטן שהבודה מדבר על זה מאוד מאוד יפה. זה די נפלא בעיניי שככה הטקסטים שנכתבו פעם 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 נשארים כל כך רלוונטיים, ואני יותר ויותר אוהבת להקריא כזה מהטקסטים כדי שישאר לנו המנגינה הזו. אז קטע קטן מדרשה שנקראת הדרשה על החץ, שבטח חלק מכירים את המשל הזה, שבאמת ככה רוצה להראות לנו מה אנחנו עושים בתודעה כשקשה לנו. אז הוא אומר ככה, הוא מדבר אל הנזירים שלו, אבל שימעו את זה כאילו מדבר אלינו. נזירים, אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה תחושה נעימה, חווה תחושה בלתי נעימה, וחווה תחושה שאינה נעימה ואינה בלתי נעימה, תחושה ניטרלית. תלמיד אצילי ששמע אחרת, חווה גם הוא תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, ותחושה שאינה נעימה ואינה בלתי נעימה. מה מבחין איפה בין תלמיד אצילי ששמע אחרת, ובין אדם רגיל שלא שמע אחרת? מה ההבדל ביניהם ומה הם שונים? אז הנזירים אומרים, אנחנו לא יודעים, אנחנו נשמח אם אתה תלמד אותנו. ואז הוא אומר להם ככה, וכך אמר המבורך. נזירים, כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת חווה תחושה בלתי נעימה, הוא מתייסר, מקונן, בוכה, מעונן, מתעונן, מכה באגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל. על כן הוא חווה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. הדבר דומה לאדם שנורה על ידי חץ, לא בימינו, כן, אבל נורה על ידי חץ, ומיד אחר כך נפגע מחץ נוסף. הוא חווה תחושה בגלל שני חיצים. לכן כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, חווה תחושה בלתי נעימה, ואז הוא מתייסר, מתכונן, בוכה, מקונן, בוכה, מכה באגרופיו על חזהו ונעשה מבולבל, הוא חווה למעשה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. מדלגת. אני אעצור ואין כזה, לא נמשיך את זה דרך. בעצם הוא אומר שבתודעה המורגלת שלנו, ברגע שקורה משהו לא נעים, כדרך להתמודד עם זה, כי המיינד שלנו הוא מין כזה שומר סף גדול שנורא רוצה לשמור עלינו, אנחנו מתחילים להתעסק בזה. ולהלקוט את עצמנו ולהתחרט, כן, כמה פעמים אנחנו פגשנו את התנועה הזו שהולכת אחורה לאירוע בעבר וחושבת אם הייתי עושה ככה ואם הייתי אומר לו את זה ואם ואם ואם, כן, ההתעסקות הזאת שהכוונה שלה היא טובה לעשות לנו יותר נעים, אבל האמת היא שהיא לא עושה את זה, נכון? כשאנחנו מבקרים את עצמנו זה לא עושה לנו יותר נעים. ומה הבודה מציע? הוא מציע לנו לראות בעזרת תשומת הלב שאנחנו מוסיפים עוד ועוד חיצים, או במילים אחרות שהתגובתיות בתודעה מתחילה להתעסק. אתם הרגשתם פה לפעמים שאנחנו מתעסקים בדברים? לא בא לנו, אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו נהיים עסקנים כאלה עם עצמנו, תודעה מתחילה להתעסק. והזמנה היא לראות בבהירות, לראות בתשומת הלב. תשומת הלב שלנו היא האימון ופחות הזדהות. תנסו רגע לחשוב על זה, ברגעים שהיה תשומת לב, האם יכולתם לראות שמשהו במידת ההתעסקות, ההזדהות, הלופים, מתחיל קצת להתרכך, להיפרם, שנהיים קצת פחות, אני רואה חלק שמעניינים, נהיות קצת פחות מילים בתודעה. מעצם זה שאני שמה לב, אנחנו בעצם עוצרים. העמדה של תשומת הלב זאת עמדה של זיהוי פלוס אי-הזדהות. כי זיהוי כשלעצמו הוא לא תשומת לב עדיין. אבל תשומת לב זה שאני רואה וקצת פחות מזדהה. אז היופי הגדול של הדרך, בעצם של ארבע אמיתות, שהבודה אומר לנו, נכון, יש קושי בחיים, אבל הרבה מאוד מהקושי קורה פה. באיך אנחנו מגיבים, באיך אנחנו פוגשים, במה אנחנו עושים עם מה שמגיע לפתחנו. ועל הקושי הזה יש לנו השפעה. אנחנו יכולים להשתחרר ממנו. אנחנו יכולים ואנחנו עושים את זה פה. ללמוד לעשות חדש. הידוע זה כל החיצים הנוספים, והחופש מהנודע זה להפסיק לראות חיצים. להאט את שדה הקרב שבתודעה. אני רוצה להקריא לכם ציטוט יפה. לפעמים גלה לכם ככה, מורה דרמה, אני מרגישה לפעמים שאנחנו, יש לנו אוספים של ציטוטים ושירים. פעם אספנו בולים, אנחנו אוספות ציטוטים ושירים, ואז לפעמים אנחנו מחליפות. אני אתן לך ציטוט יפה. אז את הציטוט הזה שמעתי באיזה שיחה, לא מזמן, נדמה לי, של קרן ארבל. מיד כתבתי לי אותו. כן. תשמעו איזה יופי. אני ממש מתאר את מה שקורה לנו פה. כן? כשנכנסתי לראשונה לעולם המדיטציה, ציטוט של מישהי מתרגלת, הולכת בדרך, שהיא מצאה באיזה ספר באנגלית. מישהי בשם ארין רזניק. כשנכנסתי לראשונה לעולם המדיטציה, חיפשתי שקט ושלווה. אולם מה שמצאתי היה מגע. וזה לא היה שקט או שלב. חיפשתי משהו רוחני, ומה שמצאתי היה מגע. חיפשתי משהו כדי להקל על הכאב שלי, ומה שמצאתי היה מגע עם הכאב, וזה לא היה קל. מהר מאוד גיליתי שמדיטציה זה לא מסע קל או משכך, אלא מסע שמאפשר לי מגע עם כל אותם דברים שהתנתקתי מהם לפני זמן רב כל כך. הייתה לי בחירה מיידית, או לשים לב או לא. יכולתי לבחור להיות במגע אינטימי עם הנשימה, הגוף, הנפש, ועם הגירויים והחרדות שעולים בהם, או לא. זה היה כל כך פשוט בשבילי. אינטימיות, מגע, היכולת לשים לב ולחוות באופן מלא את החוויה על פרטיה. זה מה שקורה כשאני יושבת במדיטציה. האם מגע הוא תמיד נעים, יפה, נחמד ונוח? לא, זה לא. אבל אני מתעניינת במגע, ולא בנוחות. אז אני יושבת, אני מאפשרת לעצמי להיות במגע עם מה שמופיע, ולאחר מכן אני קמה לחיות את חיי. אסירת תודה על ההזדמנות לפגוש כל פעם מחדש, לטפח אינטימיות עם החיים האלו ממש. אז מגע, המילה הזו שנאמרה פה גם על ידי אודליה, אתמול בערב, זאת בעצם אחת ההצעות של הבודה. במקום לעשות את המוכר והידוע של לגרש, לסלק, להימנע, להשיח את הדעת, לחפש אחר, לרדוף אחרי אחר. שבוע, היה שבוע, כן, הייתה לי שיחה עם אישה יקרה על, על פנטזיות. אישה המבוגרת ממני, ולא מעט. אני כזה בעצם כל החיים מפנטזת על משהו אחר. מאז שהייתי ילדה, על בית אחר, על בעל אחר, על עבודה אחרת, על עצמי אחרת. אבל זה כל כך נעים. וזה נותן הרבה תקווה שמתישהו יהיה משהו יותר טוב. כזה שאלתי אותה, את יכולה לראות אבל גם כזה, מה המחיר? מה את מפסידה? אז ככה לקח לה זמן, אני אומר, כן, אני כזה מפסידה קצת את החיים שלי. ואני עושה את זה הרבה מאוד שנים. אז התנועה הזו שלנו, שלא מרוצה, נכון? חוסר סיפוק והגדרה ככה, חוסר סביעות רצון, במילים יפות. אין, הרצון לא שווה אף פעם. קצת יותר נוח, קצת יותר יפה, כן? ואז התרגול גם הופך למרחב, לפעמים, בלי שנשים לב של קצת אני יותר מוצלחת. גם על התרגול אפשר לשים פנטזיות, אני אשב עוד, תאמינו לי, עשיתי את זה, אני אשב עוד ריטריט, ועוד חודש בשתיקה, ועוד חודש בשתיקה, ואז יהיה מוארת, יהיה דגם משודרג, אבל בדרך יש הרבה התנגדות, וסלידה, וחוסר מרוצות, מהאני הזה כרגע, שסתם יושבת פה ונושמת, וקצת משעמם לה, וקצת עייף לה, וזה לא מרגיש משהו גדול מאוד, והירואי מאוד, נכון? אז הבודה מזמין אותנו לטפח את המילה הגדולה הזו, חופש על ידי אי אחזות. כן, ואפשר להחליף את זה גם בחופש על ידי מפגש, על ידי שערות, על ידי מגע. מישהי מכם אמרה, נורא יפה בהפסקת צהריים, שככה הזמן בלי, אפילו מדיטציה זה קצת משהו לעשות, נכון? הזמן בלי המשהו הזה לעשות, היה קצת עורר חשש, ככה עלתה התנגדות ועלתה התנגדות, ואז אחרי הישארות עם ההתנגדות היא פגשה משהו שהיה יקר ערך לפגוש בתוכה. והיא גם אמרה בכנות שאם היה לי רק את ההסחת דעת הכי קטנה, זה לא היה קורה. תנו לי משהו, להימנע, וקוביית שוקולד, משהו, ואני לא אפגוש. אנחנו כל כך רוצים לפעמים רק את עוד הסחות, עוד משהו להחזיק בו חזק, להיצמד ולאבד מגע עם מה שקורה עכשיו. ואז זה מרגיש לא מספק, משעמם, דל, מלא מתח, כי כל הזמן צריך לרדוף אחרי משהו. אין המון המון אנרגיה, המון המון מתח שאנחנו מדברים עליו פה, כולכם אומרים ככה, יש לנו הרבה מתח. הסטרס הזה הוא לא רק תוצאה של מציאות מלאת סטרס וישנה כזו, הוא גם איך אנחנו באים איתה במגע ומתווכחים איתה ומתייאשים ממנה וכועסים עליה ויורים עוד ועוד חיצים ולחפש אשמים ופתרונות. אז אנחנו לומדים פה על הכרית, רגע אחרי רגע, איך נבנה המתח בתודעה, איזה חיצים נוספים אנחנו רגילים לראות בעצמנו. כן, עבוד הדבר הזה שהתודעה, המיינד שלנו הוא בונה מגדלים, בונה מבנים. לפעמים פונה, עבוד הפונה אל המיינד ואומר כזה, I see you, אני רואה את המגדלים שאתה בונה. כן, אז המיינד שלנו בונה מגדלים, מתרוצץ בלופים. ומה שאנחנו מתאמנים כאן, וזה אימון לכל החיים, זה בשאלה הנפלאה, איך אפשר להעז להרפות? ממה אפשר להניח? האם אני מוכנה לפגוש את עצמי חשוף יותר, פגיע יותר, לא דרך כל אותם פילטרים של התנגדויות ורעיונות ופתרונות ומבנים שמרחיקים אותי ממה שקורה פה. או במילים שלי, האם אנחנו מוכנים לרדת קומה? אל הגוף הזה, אל הלב הזה, אל מה שמתרחש כאן. אז זה תמיד עובר דרך לראות את החיצים הנוספים. הדרך, כמו שהיא ככה אמרה בתיאור, הדרך עוברת דרך מפגש. דרך מפגש עם מה למדנו לעשות בתוכנו, כדי לעשות לנו בטוח. אין, או כמו שיש משפט יפה שאומר, the only way out is in. אין, ואנחנו נכנסים פנימה ואנחנו רואים את כל הסמטוחה. The full catastrophe. אין, זה משפט של זורבה היווני שמורה מיינדפולנס בשם ג'ון קבט-זין. הצלח ככה לסלוגן הגדול של המיינדפולנס, עוד אלי הזכירה לי אותו בשיחת הערב שלנו קודם. אנחנו רואים, ואני רוצה להגיד לכם שממש כדאי לשמוח בזה שאנחנו רואים. זה לא נעים, זה לא נוח, זה משחרר. כל דפוס שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להפסיק לברוח ממנו. להשתחרר ממנו על ידי המפגש, על ידי תשומת הלב המתייצבת. ובהקשר של המחשבות שלנו, איך זה מתבטא? ביכולת הזאת, שהיא כאילו קטנה, אבל היא חופש אדיר, לראות, ולא משנה מה המחשבה מספרת, כמה זה מכאיב הסיפור הזה. לראות שזה סיפור, לראות שהרבה סרטים אנחנו מקרינים על מסך התודעה שלנו. וחלקם מרגישים כמו סרטי אימה, סרטי מתח, אבל אלה סרטים, שום דבר מזה לא מתרחש כאן כרגע באופן הזה. המיינד שלנו מפרש ומנתח ומגדיל ומעצים ועושה לתמיד, נכון? אם קשה עכשיו זה לתמיד? אם עכשיו הישיבה לא הולכת אז התרגול הזה לא בשבילי אף פעם? כן, המיינד שלנו מסיק, סוגר דברים בקופסאות, מחבר את הקווים, נכון, היו את הציורים האלה פעם, אולי עדיין יש, אני מקווה שעדיין יש, אבל חברים את הנקודות, ככה זה. נכון? עכשיו בסוף היום תסכמו לעצמכם את היום, תגידו היה יום כזה. מיליון דברים, מיליון חוויות, מיליון תחושות. המיין מסכם, סוגר בקופסאות. הוא גם סוגר אותנו בקופסאות, נכון? אני כזו. זה כן בשבילי, זה לא בשבילי. אני בן אדם שהשלימו את החסר. בטוח היו לכם כאלה היום על הקרית. אז תשומת הלב מזמינה אותנו לראות שזה מה שהמיינד עושה. מודליה הזכירה את האפשרות לחייך מול זה. כי באמת כשמתחילים לראות מישהו אמר, אם היו שומעים פה את המחשבות שלי, מה קורה לי בראש? אז אם היו שומעים פה את כל מה שקורה לכולנו בראש, נכון? זה לא יפה ומנוסח ומאורגן. זה ההצמדויות שלנו וההזדהויות שלנו והניסיונות שלנו לעשות לנו ידוע ובטוח בעולם קצת כאוטי. אבל ההזמנה של תשומת הלב מחלחלת עוד לעוד עומקים. אם אנחנו רואים שזה מה שקורה, שהמיין מקרין סרטים, שהמחשבות שלנו הם מבנים שהתרגלנו לבנות, בדרך כלל אנחנו מספרים את אותו סיפור עוד פעם ועוד פעם, נכון? אם נהיה כנים. כמה מהמחשבות שהיו לנו היום היו כזה לגמרי טריות וחדשות. היו כאלה בזכות התרגול, אני מאמינה, יותר מבבית. אבל הרוב משומש, ממוחזר, ידוע מראש. אז אני רוצה להציע להקשיב למחשבות שלנו גם קצת אחרת, מתוך העמדה הפחות מזדהה. מחשבות שלנו גם יכולות לספר לנו או להזמין אותנו קצת יותר לשים לב מה קורה עוד בעומק. נקריא לכם, נראה לי שזה קשור הציטוט היפה הזה, בוא נראה. כן. כן. אז זה של קרישנמורטי, בכל זאת כזה נביא אותו, ספרון אחר. מקסים. זה ספרון שהוא כותב לחברה בתקופה קשה. חברה, תלמידה, אז הוא נותן לה הרבה עצות יפות לחיים. הוא מומלץ וחום, אבל הנה פסקה אחת. הוא אומר לה, היי פתוחה. חיי בעבר אם את מוכרחה, אבל אל תאבקי בעבר. כשהעבר מופיע, הביטי בו, מבלי לדחותו או להיחס בו יותר מדי. הניסיון מכל השנים הללו, הכאב והשמחה, המכות הקשות ורגעי הנפרדות שלך, תחושת הריחוק, כל אלו עוד יוסיפו אושר ויופי. מה שחשוב הוא מה שיש בליבך, ומכיוון שזה עולה על גדותיו, יש לך הכל, את הינך הכל. ובאופן פלאי כמעט בעיניי, כשיש נוכחות ותשומת לב ועדינות, גם המחשבות שלנו יכולות להחזיר אותנו, לפגוש את כל מה שחי בנו בלב. יכולים להבין איך אפשר להקשיב למחשבות באופן שמזמין אותנו פשוט לרדת קומה ולפגוש עוד. להיות עוד באינטימיות, כי המחשבות שלנו והרגשות שלנו כרוכים זה בזה, ומה שקורה לנו בלב וחשוב לנו ויקר ערך לנו מתבטא בכל אותם סיפורים. אז אנחנו לומדים גם לראות את הסרט, גם להיות קצת יותר הצופים שבסרט, הצופות, וגם להיות יותר הבמאים, הבמאיות של הסרט, מעצם זה שאנחנו מקשיבים הקשבה יותר עמוקה, שמאפשרת לנו פחות לזרוק את החיצים. אז בואו נראה ככה איך זה יכול להתבטא. מצאתם את עצמכם מישהו פה, מישהו אם חושבים הרבה על מה יהיה קדימה היום? כן. יכולים רגע לחשוב כשהמיינד הולך הרבה למה יהיה קדימה. מה זה מספר לנו על מה שקורה עכשיו בלב? ניחוש למישהו או תובנה מהיום? כשהמיינד עסוק במה יהיה, בתרחישים, בתוכניות, מה קורה פה? קיבוץ? זה מקווץ, זה יכול לקווץ, נכון? עוד משהו? אנחנו לא פה, אנחנו שם. אבל אנחנו שם כי קורה פה משהו שאנחנו נמנעים ממנו, נכון, עודפים. כי אמרנו, כל ההשלכות האלה של המיינד זה כדי קצת פחות להרגיש לא נוח. איזה לא נוח יכול לקרות פה כשהמחשבות רצות קדימה? כאב, פחד. בריחה. כן, אז בריחה זה התגובתיות, נכון? זה האורח. והרבה פעמים גם סלידה זה כבר התגובתיות, והרבה פעמים באמת מתחת אליהם יהיה אולי כאב, אולי פחד, אולי דאגה. נכון, אולי נורא חשוב לנו שהחיים שלנו יהיו בשליטה. אז, ויש הרבה לא ידוע, אז אם נתכנן ונתכנן, נעשה לנו סדר והיגיון. ואם המיינד מתעסק מלא במשהו שקרה, ומסתובב סביבו, יש מילה בפאלי, בשפה של הכתבים, כשאנחנו מסתובבים סביב משהו במעגל סגור, בלופים, ויש הרבה התרבות של מחשבות סביב זה, המילה היא מילה נחמדה, בגלל זה אני אומרת אותה, היא יכולה לעזור לנו להקליל את הדבר ישר, המילה זה פפנצ'ה. אז כשיש לנו פפנצ'ה, שעסקת באיזה משהו שקרה, מה יכול להיות שקורה פה? המיינד מנסה לפתור ולארגן ולבנות ולסדר ולהבין ולנתח. ופה בלב שלנו מה קורה אולי? יכול להיות תסכול, חרדה, חרטה, חרטה, פגיעה, אשמה, כן. רגש, כלשהו מהעולמות האלה, כן, בדידות, מצפון. חוסר ודאות, כל התשובות נכונות, והן נורא אישיות ופרטיות בכל רגע, אבל התנועה הזו של כל מה שקורה פה הוא חומרי הגלם שלי להתעוררות. אין, במובן הזה באמת אין שום היררכיה של חוויות. יש חוויות שבא לי כי הן נעימות, ויש חוויות שלא בא לי כי הן לא נעימות, אבל כל חוויה, אם אני פוגשת עם תשומת לב, מקרבת אותי לעצמי. אם אני פוגשת את הלופים עם תשומת לב, אני יכולה לגלות מה קורה בלב שלי עכשיו. להתקרב עוד פנימה. כן, כי תשומת לב היא התודעה פחות מזדהה, אבל גם היא מלאה ב... כמו שעודלי אמרה, kindfulness, heartfulness, אכפתיות. אז האכפתיות הזאת היא מזמינה אותנו לרדת עוד ועוד. שאתם מכירים את המושג מסע הגיבור? מסע הגיבור זה מושג כזה ממיתולוגיות. יש חוקר מיתולוגיות בשם ג'וזף קמבל שגילה שבכל המסעות, הבודה, ישו, you name it, יש איזה מבנה קבוע כזה שיוצאים אל הלא נודע ופוגשים קשיים, ומתוך הקשיים יש אוצרות וחוזרים ככה הביתה חכמים יותר, נבונים יותר, בעלי ניסיון יותר. אז אנחנו פה קצת במסע הגיבור שלנו. וכל אותם אורחים וכל אותם מחשבות שרק בא לנו שילכו כבר, ואמרתם חלקכם, הם כל כך לא נעימות, הם אפילו מפחידות כשזה הסרט שקורה. אם אנחנו קצת ככה מוכנים לעשות פחות ככה, כי אנחנו הרבה פעמים מסתובבים בחיים ככה קצת, נכון? וקצת יותר ככה, מתוך יציבות, משהו נפתח, ואנחנו לא צריכים לגרש אותו, הוא נפתח ומרפא, והמתח מרפא. לכם עוד ציטוט קטן ששמעתי גם לפני כמה זמן בשיחה של מורה חבר שאיננו איתנו, יונתן דומיניץ, ו הוא סיפר שהבת שלו שלחה לו את זה, זה נשמע כמו משהו שאפשר למצוא ברשתות החברתיות, אבל זה ממש כזה בול. משפט של מישהי שאמרה, כשרודפים זה בורח, כשבורחים זה רודף, כשמתבוננים בשקט זה מתקרב ואפשר ללטף. הכי פשוט, אבל ממש ככה. וללטף הזה זה לפגוש אחרת. מהמוכר, החופש מהנודע, עם פחות התווכחויות, ולהדוף ולהיבהל, ועם יותר מוכנות שהתרגול מטפח בנו, הוא מטפח בנו יציבות, הוא מטפח בנו קבלה וחמלה, שמאפשרים למפגש הזה להיות אחר עם כל מה שחי בנו. ומה שעוד התרגול מטפח בנו זה גם את התבונה שיכולה לעזור לנו לראות, ואני חושבת שבקבוצות גם כזה הבנתם את זה, שזה גם לפעמים כזה אפשר לראות שזה הרבה פחות אישי ממה שנדמה לנו. אין המיינד שלנו כזה, אם אני עכשיו חווה כאב ובדידות זה רק שלי. אף אחד לא חווה ככה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יבין. אני הכי. הכי כל מיני, אתם יודעים כמה פעמים כשאני מלמדת קבוצות עירוניות, אני מלמדת על חמלה, כמה פעמים אנשים אמרו לי, השיעור הזה הוא בול בשבילי, אני האדם הכי ביקורתי שפגשת. אז פגשתי המון 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 אנשים הכי ביקורתיים. כן. אז ההזמנה הזאת, מתוך היציבות, מתוך החמלה, לפגוש קצת אחרת, לפגוש מפגש שיודע, שזה במיוחד אומר, אם אני פוגשת קושי, כאב, בדידות, פחד, גם שמחה, כן? גם יופי, כל דבר שאני פוגשת במיוחד אומר שאני בת אדם, בן אדם, שאני אנושית לגמרי, שכמו משפחת בני האנוש, גם אני חובה שלל רגשות במפגש עם החיים. ואם אנחנו נפגוש אותם עם התבונה הזו, זה לא חייב להגדיר אותי גם. זאת אני, וזה לא לתמיד, זה לא... זה המפגש כרגע. אם זה החיים, ככה מזמינים אותי עכשיו להיות במגע, כי אלו החיים שלי כרגע. ככה הם מתבטאים עכשיו בגוף נפש הזה. אז הרבה מאוד מהמתח. ואי הנחת שלנו. יירגע. ישקוט. יעשה מקום. לנו להיות ויותר ויותר ככה המרחב שמסביב הדברים. לא רק הסיפורים, לא רק ככה הקיבוצים, אלא גם זו שיודעת אותם ורואה ויכולה לראות פתוח ורחב עם איזו תחושה של... זה מקצב החיים. מאז כזה... שחר האנושות, אנשים חווים. רגעים כאלה, רגשות כאלה. במיוחד, במיוחד זה מספר שאני בת אדם חיה ומרגישה. אנחנו באים, אני יודעת שבאתי עם רצון לתרגול שזה ייקח ממני כל מיני רגשות. וגם אפילו שכנעתי את עצמי בתחילת הדרך שזה עובד ככה. אני לא יודעת אם אודליה זוכרת, אבל כשהיינו, היו לנו מורים בהודו שתרגלנו איתם שנים. וסנגה שמתרגלת שם, וזכרת שהיה איזשהו שיח כזה בסנגה, בין כזה כמה שאני מתקדם בתרגול, אני כבר לא, אין לו צעירות, כבר לא מרגיש יותר קנאה, כבר לא, כן. זה לא עובד ככה, תודה לאל זה לא עובד ככה, אבל אם אנחנו מרגישים ממרחב, כל רגש, אפילו קנאה, ככה מספר לנו על החיים, על האושר של החיים, על האכפתיות, נכון? קנאה זה אומר שממש אכפת לי ממשהו. כל רגע שיכול לספר לנו על הכמיות שלנו, והרצונות שלנו, והכוונות הטובות שלנו, והרצון שלנו להרגיש בטוחים, ושייכים, ואהובים, וחופשיים. כן, אז הדרך הזו היא דרך של החופש, של הלב תודעה להיפתח עוד ועוד, להיות במגע עם עדינות, עם יציבות, עם חמלה. ומשם מגיע השקט. לא מתוך זה שזה מפסיק לחיות חלילה, וגם שקט אבל אחר בסוף, אלא מזה שאנחנו במגע עם פחות ופחות התווכחויות. וניסיונות להתרוצץ בתודעה. אנחנו עוצרים ועוד עוצרים ועוד עוצרות, וזה ממש ככה בהבנה שלי מסע אינסופי, שעוד משהו יכול לעצור, עוד משהו יכול לשקוט, עוד משהו יכול להיפתח. זה לא נגמר. כשאנחנו חושבים שזה נגמר, עוד נגלה. האחזויות שנחשפות לנו. אני עד גיל 40 תרגלתי הרבה הרבה הרבה. בגיל 40 נהייתי אמא, בת זוג, וככה, לעוד שני ילדים, לא שלי, שחיים איתי בבית, ומלא מלא חדש. זה היה הזדמנות נהדרת לגלות שהחדש מביא לנו עוד התווכחויות. תמיד יש ככה עוד הצמדויות לראות, ואיפה שיש חיכוך ואיזו תחושה שצריך אחרת, שמשהו לא עובד, שהמיין מתחיל לבנות מבנים, זה סימן שמשהו בנו ככה מתקשה להירגע לחדש. אז יש לנו הזדמנות להגיד תודה לגורו הגדול של החיים, שמביא לנו כל פעם חדש. גורו זה מורה. החיים הם המורה הכי טוב שלנו להתעוררות. אז אני אעצור כאן, ואני אסיים בעוד קטע. בכל זאת אני מקריאה לכם מלא היום. ככה נראה לי לפחות. קטע של פמה צ'ודרון, שהוא כזה מתוק ונוגע לליבי. היא מספרת ככה, היא אומרת, כשהייתי בת 6 בערך, קיבלתי תמצית השיעור של הבודיצ'יטה. בודיצ'יטה בבודיזם הטיבטי, זה הלב תודעה שפתוח להרגיש ולחמול, מאישה זקנה שישבה והתחממה לה בשמש. יום אחד חשתי כועסת, בודדה, לא נאהבת, ובעטתי בכל מה שנקרא בדרכי. וכך חלפתי על פניה. היא צחקה ואמרה לי, ילדונת, אל תתני לחיים להקשות את ליבך. ממש שם קיבלתי את ליבת הלימוד. אנחנו יכולים להניח לנסיבות חיינו, להקשות את ליבנו, כך שנהיה רגוזים ומפוחדים יותר ויותר. אבל נוכל גם לאפשר לנסיבות לרכך אותנו, ולהפוך אותנו לנדיבים יותר ופתוחים יותר כלפי מה שמפחיד אותנו. הבחירה הזאת תמיד מצויה בידינו. זה מה שאנחנו עושים כאן, בוחרים בזה כל פעם מחדש. אז בואו לסיום נשב כמה רגעים בשקט.